אוקיי, שלום סיימון.
שלום פרח.
מי אשם בתחלואת המוזרקים? אני שומע שראש הממשלה מאשים את אלה שלא מוזרקים שהם מסכנים ובגללנו אנחנו משפריצים. מי זה אנחנו? לא יודע, אני לא יודע, אני מוזרק, לא מוזרק, אני אפילו לא יודע. אני לא זוכר מה אכלתי לארוחת צהריים לפני 3 שבועות, או יום בבוקר, אני לא זוכר.
אני לא יודע אם אני הוזרקתי או שנזרקתי.
מי שמזריק זורק את מי שלא הוזרק. זה,
או להפך.
כן, אז, או להפך, או מי ש... או מי ש... לא הבנתי. איך יכול להיות להפך?
לא יודע.
לא שמעתי על אלה שלא מוזרקים, שזורקים את אלה שהוזרקו. אלה אם כן הם רוצים להתחתן אחד עם השני, ואז הם מבינים שהם לא יכולים להתחתן עם אלה שהוזרקו.
הלא מוזרקים זורקים את המוזרקים, המוזרקים זורקים את הלא מוזרקים,
נפלא, הפרד ומשול, זאת השיטה. הפרד ומשול מתחיל בלהפריד את האדם מעצמו, ואחר כך להפריד אותו ממשפחתו, מבני זוגות, ויופי, הפרד ומשול, זאת השיטה, למשול. אז עכשיו שאנחנו מבינים את השיטה, ואנחנו יודעים שתמיד, יש להם את הפתגם הזה שאומר, למושלים, לשולטים, להם, לאליטות, יש להם את הפתגם הזה ש- always blame the others for what you do. תמיד תאשים את השני, את הזולת, את הצד השני, בכל מה שאתה עושה. זה השיטה. אז עכשיו כשאנחנו יודעים שמי מאשים את מי ומי אשם במה, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להרגיש מאוד מאוד אשמים, והאיסורי מצפון שלנו צריכים להיות מאוד מאוד גדולים, ואנחנו צריכים עכשיו להתמודד עם איסורי המצפון שלנו, ולרוץ מהר ולהזריק לעצמנו חומרים שנועדו לשעבד אותנו, במקרה הטוב ובמקרה הרע להרוג אותנו.
ורגע, יש כמה סוגי האשמה.
כן. כן.
יש האשמה שאולי אנחנו טרוריסטים שמסתובבים עם קלצ'ניקובים ויורים זני דלתא.
או אלפא, או גמא.
גמא,
או...
בטא, כן. ויש האשמה אחרת, שהחיסון לא בסדר, כאילו נחלש קצת, יש כל מיני סוגי האשמות כאלה. ו...
החיסון נחלש? אנחנו, רגע, אז מאשימים את החיסון שהוא נחלש?
יש שתי אשמות בסוג הזה. אחד, החיסון נחלש, ולכן זה אנשים חולים. והאשמה אחרת, החיסון בסדר גמור. הווירוס נהיה מתוחכם יותר. הוא שינה את הקידומת שלו מבטא, גמא, דלתא, הוא נהיה דלתא. כוח הדלתא, צ'אק נוריס כזה, מחץ הדלתא.
כן, ראינו איור כזה, פרסמנו אותו. Okay. בוא נראה על מה אנחנו מדברים. למה, מי אומר שהחיסון נחלש?
אוקיי.
ומה שקורה פה עם הווריאנט הזה, יש שרשרות הדבקה שהם מקורן במחוסנים שנדבקו והעבירו לאחרים.
שלום לדוקטור קובי חביב, הוא מנכ״ל המרכז הרפואי הרצוג.
שלום סיוון.
ורק נזכור, אני מבינה שמרבית החולים מחוסנים, גם החולים הקשים.
מטבע הדברים, אנשים מבוגרים רובם מחוסנים, רוב האוכלוסייה היא מחוסנת, ולכן כ-90 אחוזים, 85-95 אחוזים המאושפזים אצלנו הם חולים שעברו את החיסון באופן מלא. כן, החיסון לצערי, כמו שמדברים, היעילות שלו מתפוגגת, יש כבר מתפרצויות בבתי חולים, חולה אחד מדביק מספר רב של אנשים, זה לא פה ושם, וכמו שדיברנו מקודם, היעילות של החיסון ממש מתפוגגת.
התו הירוק
כבר
מזמן
לא
מספק,
מכיוון
שבמקום
מדינת
ישראל, העיקר הנדבקים ועיקר החולים הם דווקא מחוסנים. דבר שלישי, אני חושבת שצריך לחשוב על מגבלות כרגע של התקהלות לכולם. לא רק בתו הירוק, מכיוון שרוב הנדבקים, בואו נסתכל על הנתונים, רוב הנדבקים הם המחוסנים ולא הלא מחוסנים.
כן, אז מי השם? לא הבנתי, מה היא אמרה? היא מאשימה את מי? את החיסון שנחלש?
אז ככה, חלק מאשימים את החיסון שנחלש. עכשיו, יש תלוי את מי אתה שואל. אם אתה שואל, נגיד, אחד המומחים האפידמיולוגיים הבכירים שלנו הוא בנט. כן?
הוא אפידמיולוג גם?
לא.
בנט?
הוא זה שקובע ש... אנחנו יורים דלתות על האלה, ולפני זה היה נתניה. אתה שמת לב שראשי ממשלה נהיו אפידמיולוגים? בכל העולם. הם באים למצלמה ומסבירים לך, אבל אז יש קצת בעיה, כי באים אחרים.
אני פעם הכרתי אפידמיולוגית באופן אישי, מעניין שלא שומעים אותה. לא...
אוקיי.
כן. היא לא אומרת כלום. בכל אופן, בוא נשמע את המומחים, לא את ראש הממשלה, שהוא לכאורה אמור להיות נשען על מומחים.
הוא מכין את הקרקע לדלגיטימציה שלנו כבני אדם. אנחנו בעצם טרוריסטים. מה השלב הבא?
לא מנהלים מסע ומתן עם טרוריסטים.
כן, יורים כדי לפגוע ולהרוג, כן?
נכון.
זהו, אז... אבל זהו, שהוא רץ קצת מהר מדי. כי כל מיני אחרים, כמו ברבש, כאלה אומרים שדווקא המחוסנים, סליחה, המוזרקים, אסור להגיד מחוסנים, הם אלה שיורים עלינו.
בוא נשמע אותו פרסט הנד.
בוא נשמע אותו.
החיסון הזה בטוח. מיליארדים של אנשים קיבלו את החיסון הזה בעולם.
אני רוצה להוסיף מילה על הדבר הזה של המחוסנים. העובדה היא שהגל הרביעי הזה שאיתו אנחנו מתעוננים כרגע, פגע בעיקר באוכלוסיות המחוסנות.
אנחנו מבינים שהחיסונים פחות יעילים ממה שחשבנו במניעת תחלואה קשה.
החיסון הזה בטוח. מיליארדים של אנשים קיבלו את החיסון הזה בעולם.
החיסונים שיש לנו הם פחות יעילים, בצורה, אני אגיד, משמעותית. ממה שחשבנו הוא נתון ברור, לכל אחד זה ברור היום. מה צריך לעשות עם זה? להיזהר. כי המשמעות של זה זה שאנחנו, גם מי שחושב שהוא מחוסן והוא מוגן, הוא לא מוגן.
אבל החיסון הזה בטוח.
גם מי שחושב שהוא מחוסן והוא מוגן, הוא לא מוגן.
אבל משמעותית פחות יעילים בהדבקה, או גם בתחלואה קשה הם משמעותית פחות
יעילים? גם וגם. יש לי אינדיקטורים גם ממה שקרן אמרה וגם ממקומות נוספים שאני מקבל נתונים. המציאות היא שהחיסון מגן פחות ממה שחשבנו, גם נגד הדבקה וגם נגד מחלה קשה.
אם אחרי כל זה אנשים לא מתחסנים, צריך למצוא את הדרך, גם הדרך הזאת הכלכלית, אבל גם הדרך של סנקציות. אני מדבר סנקציות אמיתיות על מי שלא מתחסן, הוא צריך להיות בסגר חברתי, תעבורתי, הוא לא יכול להסתובב כמו שכולם מסתובבים, כי כשאני נוסע בתחבורה הציבורית ליד בן אדם שלא חוסן, אני בסיכון להידבק, וזה לא הוגן.
גם מי שחושב שהוא מחוסן והוא מוגן, הוא לא מוגן.
כן, אז יפה, אז אנחנו שמענו, זה לא, יש מחלה כזאת שנקראת פיצול אישיות, או שפשוט, הוא כמו פוליטיקאים שפשוט אומר את מה שצריך להיאמר למי ששואל, תלוי בשאלה, תלוי בתשובה, תלוי בעונה ותלוי בשעה, תלוי מי הקהל או כמה שילמו לו באותו יום, לא יודע לפי מה זה נקבע, כאילו מה זה הדבר הזה.
כן, זה באמת עם העניין של מצב רוח, ואולי מי שילם למי באותו יום כמה, אבל היגיון אין שם. אתה יכול לראות שאותם אנשים אומרים, חיסון הוא כל כך חשוב, סליחה, לא, הם קוראים לזה חיסון, הוא כל כך חשוב שמי שלא לוקח אותו, אנחנו צריכים לשלול ממנו את זכויות האדם, נכון? הוא מסכן, הוא טרור. אחר כך פתאום, אוי, החיסון, אופס, טעינו, החיסון הוא אמנם חשוב, אבל הוא לא, הוא התברר כלא מוצלח, אפס, מי שלוקח אותו נהיה חולה, והוא לא כזה טוב כמו שחשבנו. אז מה נעשה? ניתן עוד זריקה.
ניתן עוד זריקה.
מנה שלישית, זאת התשובה.
באווירה הזאת, שאנחנו נמצאים בה לגבי, לא הייתי קורא לזה חס ושלום, לגבי המדיה, המדיה של הממסד, לא הייתי קורא לזה דיסאינפורמציה, אבל בטח מגמתי אולי. בוא נשמע את מוותיקי הוותיקים של התקשורת הישראלית. אולי אחד המורים הראשונים שמלווים אותנו מילדות.
העקומה משתוללת, ועל פי הנתונים, רוב מוחלט של המאושפזים הם סרבני חיסונים. בכל העניינים האלה נטפל בשעה הקרובה, קורונה כרגיל ראשונה. דוקטור חגית סרבגיל ממן איתנו. חגית, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
סגנית מנכ"ל בית החולים הציבורי אסותא אשדוד. בהשוואה לגל השלישי, איפה אנחנו? מבחינת החולים הקריטיים, החולים הקשים, המצב אותו דבר, יותר קשה?
תראה, המצב שונה. המצב הוא שונה, ואני שמעתי את תחילת הדברים שלך. דווקא רוב החולים הקשים הם מחוסנים, הם לא הלא מחוסנים. לא, אני חושבת שאולי קצת נדייק את הנתונים. רוב החולים המאושפזים בבתי החולים, ואני מסתכלת על החולים הקשים, זאת אומרת בינוני ומעלה, בינוני קשה, הם דווקא מחוסנים.
כן. אז
ראית מה קרה שם? רזי ברקאי, בגלל שהוא מקבל זכורת מתאגיד גלי צהל.
לא יודע, בגלל ש... לא יודע אם הוא מקבל מזכורת.
הוא הבין, הוא ידע.
אבל הם כפופים ל-CFR.
כן, בדיוק. אז הוא יודע שמי שחולה זה אלה שלא קיבלו את הזריקה, נכון?
ככה נאמר לו להגיד.
זה גם הגיוני. מה עושה הזריקה? היא עושה אותך מאוד מאוד בריא.
לכאורה.
כן, כאילו, האנושות, איך היא התקמה בכלל? בלי הזריקות האלה עד היום. אנחנו היינו, כל השנים היינו חולים ולא ידענו. אז מי מאושפז? אלה שלא הזריקו. זה, כך הוא חושב. ואז מגיעה המשיבה ואומרת לו, אופס, טעית? לא, דווקא מוזרקים עם אלה שחולים, ואפילו הם במצב קשה. פרח.
בוא נראה.
שנייה, כן. אנחנו עכשיו נראה בדיוק את הדבר הזה. איך קוראים לחומר שכשאתה לוקח אותו, אתה נהיה חולה?
רעל?
רעל, יפה מאוד. למה זה? כי זה בדיוק מה שדיברנו עליו בתוכניות הקודמות. כן, אז אם אתה לוקח רעל, אתה לא צריך להיות מופתע אם אתה חולה, נכון? ואם אתה לא לוקח את הרעל, אתה נהיה בריא, וזה מה שקורה.
אתה לא נהיה בריא, אתה נשאר בריא.
אתה נשאר בריא. אתה נשאר בריא. אז אלה שלא מוזרקים, הם בריאים, ואלה שהם כן מוזרקים, הם חולים, אז יש לנו פה בעצם הסבר מושלם מה קורה. הזריקה היא רעל. לקחת, הורעלת, חלית. לא לקחת, לא הורעלת, אתה בריא. אל תיקחו את זה.
בקיצור, הם מזריקים לנו את הרעל. בוא נראה את התוצאה של העבודה שלהם. הם עושים עבודה כל כך טובה בלהזריק לציבור את הרעל. בוא נראה את התוצאות של זה.
אוקיי. Okay.
אז מה אנחנו רואים פה? יש לנו פה, קודם כל, יש לנו פה את הוועדה, ועדת החקירה האזרחית.
אני צריך להודות פה לשני, קודם כל לגוף הזה שנקרא ועדת החקירה האזרחית, ובית ללימור פרירה ששלחה לי באופן אישי את הדוח שלהם שמתעדכן על תופעות הלוואי של חיסון הקורונה בישראל.
עכשיו אנחנו יודעים, לפני שאנחנו צוללים פנימה, אנחנו יודעים שמדובר פה על מעט מאוד מידע שהצליחו לאסוף. אנחנו יודעים שיש הרבה הרבה יותר מידע, גם המסמך עצמו אומר שפה מופיעים פה רק בין 1-3% מתוך המידע ש...
ולמה הוא אומר את זה? כי מדובר על דיווח על אירועים חמורים בעקבות חיסון. וממחקרים שנערכו בעולם על דיווח, על פציעות מחיסונים, אנחנו יודעים שזה לא מדווח כל כך. למה?
כן, הממסד לא מדווח על זה בכלל.
גם האנשים שרוצים לדווח, הם אומרים, למה לי להסתבך? למה לי לדווח? יצחו לחקור אותי, לשאול אותי שאלות. יש טופס, יש איזה 10 עמודים למלא.
הם מקבלים כסף בשביל להודיע שזה כולם מתו מקורונה.
כן, אוקיי. כן. אז לכן אנחנו יודעים שמספר הדיווחים על תופעות לוואי חמורות הוא 1% באזור של אחוזים בודדים. עכשיו בוא נסתכל מה קורה. אני רוצה שנראה איזה, תראה איזה ספקטרום, איזה קשת מדהימה של מחלות הזריקה הזאת יודעת לחולל בבני אדם. היא כל כך נוראה, והראש הממשלה שרוצה שכולנו ניקח את זה, אחרת תטפלו בנו, שים לב, תראה, בוא נתחיל, פטירות. אז אנחנו רואים שיש לנו פה 484 פטירות שדווחו, כן? אבל אם זה 1%, אז בעצם יש לנו 48,400, נגיד, אנשים שמתו, מתו. אנחנו תכף נגיע לאלה שלא מתו. ממה מתו? מוות פתאומי, דום לב. דום לב זה אחד הדברים הפופולריים בחיסון הזה. התקף לב, אירוע מוחי, וכל מיני... קורונה לאחר חיסון. קיבלת חיסון, חטפת קורונה יותר קשה. טוב, לב. התקף לב, דלקת בשריר לב.
לא צריך לרדת לכל הרצון, אתה צריך לרפרף בזה, לראות ככה את הפרופורציות ותדגיש רק את הדברים החשובים.
אני רוצה לדבר על התקף לב ודלקת בשריר הלב, כי אנחנו שומעים שדווקא הצעירים, שבכלל לא היה שום סיפור איתם בתקופת הקורונה העליזה, עכשיו, בתקופת החיסון הזה, או הזריקה, הם מתים מהתקף לב. למה אנשים בני 20, 30, 40 מתים פתאום מהתקף לב?
אולי אהבה נכזבת?
זה כנראה אחת הסיבות, אתה יודע מה, זה מאוד...
אולי הם פשוט אהבו את המדינה, ואהבו את הממשלה, ופשוט נשבר להם הלב.
שברון לב, כן. זה אירוע שהוא הולם ביותר את הנסיבות הנוכחיות, אני מוכרח לי. גם לי נשבר הלב.
נשבר הלב מהזריקה, זה פשוט...
אנחנו רואים את התוצאה, הלב נשבר. שים לב מה קורה לנשים, זה פשוט פחד אלוהים.
דימום נרקטיקי,
כן.
שיבושים במחזור, הפלה, צירים מוקדמים ולידה מוקדמת, אשפוז בהיריון, לידה שקטה. מה זה לידה שקטה?
לידה שקטה זה כשנולד ולד מת. זה שם כזה שקט למשהו שהוא טרגי מאוד. אישה חודשים סחבה ורחמה את הוולד, והוא נולד מת, אז קוראים לזה לידה שקטה. אבל יש פה את הדבר הזה שנקרא הפלה, אנחנו רואים משהו שנקרא הפלות ספונטניות. מה זה הפלה ספונטנית? זה שם מדעי כזה לאירוע בלתי צפוי וחמור ביותר, שההיריון נגמר לא בצורה מתוכננת, וכתוצאה מתקלה חמורה. זה הפלה. וחוץ מזה שיבושים במחזור, דימום נרתיקי, אבל תראה, דברים נוירולוגיים קשים. מה, אתה יודע מה זה, מה זה מחלת קרויצפלד יעקב?
נשמע כמו כללה.
זה, אתה מכיר את מחלת הפרה המשוגעת?
כן, זה כשנתנו לפרות לאכול את עצמן.
כן, נכון.
את עצמן, נתנו להם, הרבבו להם בתוך הסגסוגת של המזון, הרבבו להם בשר של פרה.
כן.
בתוך הסגסוגת, וכשהם נהיו קניבלים, הם נהיו קניבלים, אכלו את עצמם, השתגעו מזה, זה מטריף את זה. אגב, זה מה ששמים במשקאות כמו פפסי, ושמים חלקי עוברים. זה היום ידוע לכל ברדה שיש שם אנזימים וחלקי עוברים. זה תעשייה שלמה שמוסיפים את זה למשקאות כמו פפסי. אל תשתו משקאות קלים תוססים כאלה של אף אחת מהחברות. זה הכל מלא בכל מיני דברים נוראים.
כן, אני שמעתי על האנזימים העובריים האלה, בתעשיית המזון אוהבת לקנות עוברים, אולי זה קשור להפלות האלה, שיש הספקה של עוברים?
לא לאכול אוכל סינתטי, לא לאכול אוכל מהונדס, לא לאכול אוכל מתועס, לא לאכול את הדברים האלה, לא לשתות את הדברים האלה.
קרויצפלד יעקב זה המקבילה האנושית של מחלת הפרה המשוגעת, ומחלת הפרה המשוגעת, הבובין ספונג'יפורם אנצלופתי, זה שהמוח של הפרה נהרס. והגרסה האנושית של המחלה הזאת נקראת קרויצפלד יעקב. אנחנו גם יודעים, דיברנו בעבר על הטריפנוזומה הזה, שזה בדיוק אחד הדברים שיודעים לעשות את הרס המוח הזה. אז כשאנחנו מדברים על נוירולוגיה, המוח שלנו הוא חלק מהמערכת הנוירולוגית, ופרח, יש, אתה רואה, פגיעה נוירולוגית קרניאלית, פגיעות, כל מיני פגיעות, פגיעה קוגניטיבית, זאת אומרת, קצת אלצהיימר, קצת דמנציה, פגיעות נוירולוגיות תחושתיות, שלא לדבר על שיתוק גפיים, גיליון ברי, אבל הרס המוח, אתה יודע, ראינו קודם את הלב, יש לנו כשאנחנו נולדים כמה סטים של מוח ולב? אחד, נכון? אם זה הולך, אז...
לא, חשבתי שיש ביטוח רפואי, ומחליפים לך כל חלק בגוף שאתה רוצה היום.
יכול להיות שאם אתה נוסע לכל מיני מקומות, שאתה לוקחים מאיזה אנשים את הלב שלהם ושמים את זה, אבל במוח...
אם אני משלם קופת חולים וביטוח רפואי, זה לא מספיק?
אני לא יודע...
לא יכולים לתקן אותי? הרי המדע יודע הכל היום לעשות. הם יודעים לקלקל, הם בטח גם יודעים לתקן.
אני חושב שאפשר אולי להחליף לך את הלב, את הכבד וכזה, אבל את המוח, אני לא יודע. נראה לי שלא, עדיין לא הצליחו. דלקת ריאות, דלקת ריאות בעקבות חיסון, אוקיי.
אז יש פה כאבים, כאבי גפיים, כאבי ראש קיצוניים, כאבי שרירים, כאבי גב, עיוותים, יש לאנשים סובלים מפציאליס, עיוותים בפנים וכל מיני דברים שראינו בדבר הזה.
כן, ובוא נדבר על דלקות, דלקות פרקים, דלקת רב מערכתית, כל הגוף שלך מודלק, כאבים, דלקת בלבלב, וואי וואי.
וכל זה תופעות מהחיסונים.
כן.
מה שהם קוראים חיסונים.
כן, עיבוד ראייה. מה דעתך על עיבוד ראייה? זה כאילו...
אני חושב שזה תופעה לגיטימית. לא... זה מעט שאפשר לשלם בשביל להרגיש מוגן יותר.
אולי מי שיזריק מראש הראייה שלו הייתה לא אפס כל כך, וזה רק...
יכול להיות שבגלל זה הוא יזריק.
יכול להיות, כן, כנראה. אנדוקריני, פנימי, בלוטת התריס, ממאירות. בוא נדבר על סרטן קצת, אז פתאום מתפרץ לך סרטן. אני יכול לספר לך אנשים שהיו להם גושים שפירים בשדיים, ופתאום הגושים הפכו לממאירים. בעקבות, אלה קשת התופעות שאנחנו, מה זה ממאירים? סרטן. ודיברנו כבר גם בתוכנית הקודמת על התפרצות של מחלות אוטואימיוניות, איידס, כשל חיסוני, ועיבוד הכרה, חוסר תפקוד מיני, אובדן. קיצור, אנחנו מדברים פה, בואו נדבר קצת על מספרים, יש לנו כאן דיווחים על 484 אנשים שמתו, ושאנחנו יודעים שהמספר יכול להיות גם 50 אלף מתים, ומספר האנשים שיש להם דימום נרתיקי והפלות וכזה, הוא עוד יותר גדול, כן? ואלה שדיווחו על התקפי לב, הוא בערך גם כן משהו, מאות אנשים שדיווחו. אוקיי, אז אנחנו לא צריכים להכביר, אנחנו רואים שהתרופה הנהדרת הזאת, שכל אחד צריך לקחת אותה, כי אחרת אנחנו מסכנים את הזולת, יכולה בעצם להרוס לנו את הגוף, את הנשמה, את הנפש, את המוח, את הלב, את העיניים, את האשכים, ומה לא.
אז, אוקיי, אז אני מבין שמי שכבר הזריק לעצמו את הדבר הנוראי הזה, ומי שכבר סבל וחלה, או חס וחלילה נפטר, ואת כל הדברים, כל הנזקים כבר נעשו. למי שכבר נמצא במקום הזה, אבל יש עוד ציבור לא קטן בכלל, שאולי זה רוב הציבור שיזריק, ולא סבל מתופעות לוואי קודמות, ולא היה לו, אולי היו לו מחלות קודמות ורגישויות יתרות לכל מיני דברים. הוא נמצא בתדר גבוה יחסית, הוא נמצא במצב תודעתי גבוה, הוא נמצא אפילו אולי במצב שהוא מבחינת הנורמה שלו הוא בן אדם בריא, והוא עסוק בלעזור לזולת, ויש לו רוחניות גבוהה בגלל שהוא נמצא במצב טוב. כל אלה הם אנשים שלא נפגעו מהחיסונים, מהחיסולים, מהזריקות.
כן.
אבל אם יש, בתוך הציבור הזה יש הרבה מתעוררים והרבה מתחרטים שקיבלו לעצמם לעשות את הזריקות האלה, והם לא רוצים ללכת לזריקה השלישית. עכשיו יש פה כמה שאלות וכמה דילמות. אנחנו יודעים, תספר קודם כל לפני שאנחנו שואלים את השאלות מה לעשות הלאה, הייתי רוצה לשמוע ממך קצת, על המגמה שלהם, של האליטות, אלה שדאגו להזריק לכל התושבים, את הזריקות האלה, מה הם רוצים להשיג בזרקות האלה, ואז אנחנו נדע איך להתמודד הלאה, כי אם אנחנו יודעים מה הם רוצים, ואנחנו דיברנו על זה בתוכנית הקודמת, מי שלא ראה את התוכנית הקודמת, מומלץ לו לצפות בה.
לא ולא.
כן.
אוקיי.
מה האג'נדה שלהם? מה הם רוצים להשיג?
טוב שאמרת אג'נדה, כי זה בדיוק מתיישב עם אג'נדה 2030 של האומות המאוחדות שנחתמה בשנת 2015, ושהזריקות הם חלק יסודי ומהותי ממנה. מה הם רוצים להשיג? אז דיברנו על כמה מטרות שיש להם. עכשיו אחר כך, כשאני אפרט אותם, יגידו, יקפצו כמה אנשים ויגידו, זה קונספירטור, אז בואו נראה אחרי זה כמה...
לא, היום זה מחמאה, זה לא...
כן, הערים הם הקונספירטורים, לא, הקונספירטורים...
כן, אבל אנחנו כרגע פונים לציבור מאוד מאוד ספציפי, לאלה שהזריקו לעצמם ומתחרטים. ואנחנו רוצים לדעת מה האג'נדה של 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 יצרני החיסולים האלה, מה הם שמו בזריקות, היינו בתוכנית הקודמת. אנחנו רוצים עכשיו רק לדעת את האג'נדה שלהם. הבנתי שיש אחד האג'נדות בתוך האג'נדה הגדולה, זה לגרום לך שאתה תהיה תלוי בזריקה. כל 3 חודשים אתה תלבוא להיות מוזרק מחדש. זה מאבד את המערכת החיסונית שלך, נכון?
אני לא חושב שזאת האג'נדה.
אבל יש אנשים שאומרים שלמה הם רוצים שתהיה מוזרק פעם ראשונה ופעם שנייה ופעם שלישית ופעם רביעית, וכל פעם יהיה להם סיבה נוספת להזריק אותך. מה המטרה של זה?
אני יכול להגיד לך ככה, אנחנו רואים את אלה שמקבלים עכשיו את הזריקות השלישיות. אני מדבר עם אותם אנשים שהזכרנו אותם, מתחילים לזרום הדיווחים על אסונות חדשים של הזריקות השלישיות. ומי שחושב שאם הוא כבר לקח והתחרט, אז מה הוא יעשה עכשיו? ייקח את הבא בתור? התחרט את הכל? רד מזה. תעזוב את הרעל הזה.
יש שמועות ברשת שרצות, כן. שאם אני לקחתי את השני, שאם אדם לקח את שני הזריקות הראשונות, והמערכת החיסונית שלו נפגמה, עכשיו הוא מקבל את הזריקה השלישית, וזה סוג של בוסט של מערכת חיסונית שחסרה לו כרגע, כי שני הזריקות הראשונות כבר הרסו לו את מערכת החיסונית. אז אם הוא לא ייקח את הזריקה השלישית, אז הוא יכול דווקא בגלל זה למות.
אוקיי, זה שמועות נחמדות. את מי הן משרתות, השמועות האלה? את מי שרוצה לדחוף את האנשים? לכו, אנחנו רוצים... להזריק לכם זריקה שלישית, אחר כך רביעית, חמישית, לא, לא זאת הסיבה. הם לא רוצים לתת עזרה שתמנע ממך לחלות אם כבר לקחת את הזריקה. פשוט המטרה שלהם היא לדחוף לגוף שלנו עוד ועוד ועוד חומרים.
שמה המטרה של החומרים?
שמשרתים את האג'נדות שדיברנו עליהם. קודם כל, האג'נדה הראשונה של depopulation, דילול אוכלוסייה. אז לא כולם, לא את כולם נהרוג בבת אחת. חלק נהרוג בזריקה הראשונה, חלק בשנייה, חלק בשלישית, וכך הלאה. אז ניצלת בזריקה הראשונה והשנייה, מה אתה הולך עכשיו לחשוב בכלל, לקבל, תראה מי האנשים האלה, תראה את רמת המפוקפקות שניבטת מהמסך כשאתה שומע אותם, תראה את הרטוריקה צריך להיזהר. היה כתוב שם שמישהו סכיזופרן או משהו, תסתכל מהאנשים האלה, כאילו מכונית משומשת היית קונה מהם, אז מה, כאילו, אז כאילו, למה זריקה?
יד ראשונה ברופא. היום...
מי זה הרופא?
מי זה הרופא?
פרופסור משהו, כן, אז יד ראשונה, אז עכשיו זה כבר יד שלישית, או כאילו זריקה שלישית. לא, זה לא הולך לעשות לך טוב. אז אמרנו שאחד הדברים זה depopulation, דילול אוכלוסין. אחר כך אמרנו שיש להם אג'נדה לרשת את המוח שלך. אתה זוכר בתוכנית הקודמת, הסברנו את כל ה-5G וכל הדברים האלה.
אגב, על הקשר בין החומרים שנכנסים אלינו לגוף דרך הזריקות.
כן.
וגם לא רק דרך הזריקות, אבל החומרים שמחדירים לנו את כל הנאנו פרטיקל זה אלה, נאנו חלקיקים מהונדסים.
נאנו חלקיקים, נאנו רובוטיקה ועוד.
וכל מיני חומרים נוספים שנכנסים אלינו לגוף, במיוחד למוח וללב ולעוד מקומות.
נכון.
ומתיישבים שם ומנהלים בשבילנו את מערכת היחסים בינינו לבין האנטנות של ה-5G.
הם רוצים תקשורת ישירה מהנאנו הממוחשב עם האינטליגנציה המלאכותית שלהם. לקריאה ולכתיבה אל המוח שלנו.
אוקיי.
וחוץ מזה, אולי הם רוצים עוד סנסורים בגוף, למדוד לחץ דם, דופק, אני יודע, זעה, אבל הם רוצים, החלום הרטוב שלהם, הסייבורגיות, אתה זוכר, דיברנו על זה?
כן.
כדי שנהיה סייבורגים, אנחנו צריכים תקשורת ישירה לרשת ה-5G ולמוח שלנו. אז זה אג'נדה נוספת. ויש עוד אג'נדה, עם אותה הזכרנו, של מניפולציה גנטית. לשנות את הגנום שלנו. באמת יש אנשים שמוזרקים, ואנשים אחרים שלא מוזרקים, שמכירים אותם מקודם, אומרים, רגע, זה לא אותו בן אדם שאני מכיר, משהו קרה, אפס, זה לא משהו סייבורגיות. אוקיי, אז זה האג'נדה השלישית. והדבר הרביעי שהזכרנו, זה טכנולוגיה להדבקה. שאנחנו יודעים מהתוכניות שלהם, שהזכרנו את זה בתוכנית הקודמת, שמכניסים בתוך החיסון טכנולוגיה להפצה של החיסון, כי הוא כל כך נדיב ומעתיר שפע ובריאות, בואו נדביק את כולם בזה.
ואז... אז המוזרקים מקבלים את מה שאנחנו קוראים המחלה, והם מפיצים אותה, הם הופכים להיות פצצה מתקתקת, הם בעצמם.
המוזרקים הופכים להיות... סליחה, הם לא טרוריסטים.
בעל כורחם.
בעל כורחם, שמסתובבים עם קלצ'ניקובים, ויורים חיסון רעיל.
חיסולים.
חיסול על אנשים תמימים.
הם, בקיצור, על פי האמירה שאמרנו, always blame the other for what you do, אם הממשל מאשים את הלא מוזרקים שאנחנו מפיצי מחלות, כנראה שאלה שכן מוזרקים, הם מפיצים מחלות. כי הם תמיד אומרים את הכל בהפוך על הפוך.
כן, והניסיון מראה שבאמת יש את תופעת השדינג. שדינג זו תופעה שמתארת הדבקה של אדם מאדם אחר שקיבל איזשהו וריאנט לתוך האורקים שלו. אוקיי, אז כן, יש תחלואה.
אז אנחנו רוצים להתייחס רגע אחד ממש בקטנה. מי שקיבל כבר את הזריקה הראשונה והשנייה, אנחנו לא ממליצים, לפי מה שהידע שנאסף על ידינו, לא מומלץ לו לקחת את הזריקה השלישית. אם הוא מתלבט, אז שלא יתלבט יותר, שלא ייקח את הזריקה השלישית. המידע שרץ ברשת שאם הוא לא ייקח את הזריקה השלישית, אז עלול, זה כאילו, זה המזון, אז זה התרופה שהוא צריך, לא, זה לא התרופה. אבל אם הוא כבר לקח את הזריקה הראשונה והשנייה, הוא כבר הזיק לעצמו בדרך הזאת, וכדאי שהוא יעשה כמה פעולות בשביל לתקן את זה.
יש אפשרות לתקן, כמו דיברנו על תרופות שקיימות ועוזרות, והרפואה הצמחית והחליטות, אבל לא, אתה לא מתקן שני רעלים על ידי הזרקת רעל נוסף. כך חומרים מזינים, כך את התרופות שבכלל, כל נושא הזריקות התחיל, כשבאו אנשים טובים, כמו ולדימיר זלנקו ואחרים, אמרו, רגע, יש לנו תרופות, למה אתם צריכים את הזריקות האלה? אתה חולה, בוא אליי למרפאה, אני אטפל לך. מה זה ה...
אבל בוא ניתן את השמות של החליטות והדברים והתרופות, מה אנשים צריכים לחפש? לעשות חליטת...
קודם כל, יש תרופות שכמו ויטמינים, D ו-C ואבק.
זה אם אני חולה או
שמה... גם אם אתה בריא זה טוב.
זה, כן.
אבל אם אתה חולה ויש תרופה נהדרת שנקראת איברמקטין, או בעברית איברמקטין.
וקשה מאוד להשיג אותה, ממסד לא מאפשר לקבל אותה היום, חסר אותה במדפים.
וכבר הזכרנו שכל התרופות בעצם שמשתמשים בהן, הן תרופות נגד פרזיטים, נכון? אתה זוכר את
הפרזיט? הפרזיט המדיני, הפרזיט שמזריק לנו את הזריקות האלה, זה יש משהו שהוא כן. נגד הפרזיט הזה?
זה ראש
הנחש.
ראש הנחש, כן.
אוקיי. אבל בגלל שאי אפשר להשיג את התרופה הזאת שאמרת, איך קוראים לזה?
איברמקטין.
איברמקטין. איברמקטין, אמרתי נכון?
אמרת מצוין.
איברמקטין. אי אפשר להשיג את זה, קשה מאוד. מי שמצליח להשיג, זה טוב. אבל מי שלא מצליח להשיג, זה גם יקר וקשה להשיג את זה. יש בפשטות, אפשר לקבל... כל הארץ שלנו מילאו אותה בעצי אורן. יש עצי אורן בכל פינה בארץ. לכו לעצי אורן, תכתפו מחטי אורן טריים, חדשים כאלה, תמצאו, וחלק מקליפת עץ האורן, לא צריך להשחית את עצי האורן, לא צריך לפגוע בהם, תיקחו בעדינות, הם משרתים אותנו, אנחנו צריכים לחיות איתם בהרמוניה, שלא יהיה עכשיו בעלה להשחית את העצים האלה, כן. לקחת, לקטוף בעדינות, לקטוף בצורה שמתחשבת.
וזה לא רק עצים.
ולעשות את זה, לעשות מזה חליטה בטמפרטורה של עד 80 מעלות המים, לא בטמפרטורה גבוהה, ולעשות מזה חליטה ולשים במקרר בקבוקים מוכנים, וכל יום תשתו לפחות כוס אחת מזה. אתם צריכים לנקות את הריאלים שלכם מהגוף, זה לא בגלל שאתם חולים או לא חולים, יש לכם ריאלים, אגב זה טוב גם למי שספג הרבה מתכות ויש לו גוף מגנטי, זה הדבר הזה, הוא מסיר מתכות מהגוף, ולשתות את הדבר הזה, ככה עדויות מרחבי העולם, הדבר הזה עוזר, זה לא עולה כסף, פשוט לכו תכתפו ותעשו לעצמכם חליטה.
יש עוד, הזכרנו, צמחים שמכילים חומרים בשם טרפינים, וגם עץ האורן מכיל חומרים בשם טרפינים. טרפינים זה משפחה של חומרים מאוד בריאים לגוף, כי הם מסלקים מהגוף פרזיטים. והסבתות שלנו הכירו המון המון צמחים כאלה, כמו שיבה וננה, ויש עוד רוזמרין, וגם בעץ האורן יש טרפין שנקרא פיינין. אז יש המון צמחים שיודעים לבוא ולעזור לנו להיפטר מאותם טפילים.
שמעתי על קבוצת מדענים שמצאה איזשהו תרופה. תרופה למה זה היה?
תזכיר לי. שיבה. אני רוצה פה להודות לדוקטור מיכל הרן שמצא את המאמר הזה. תראה איזה יופי. ארטמיסיה בעברית לענה.
זה אגב, זה נמצא בז'ורנל של ה-BBC האוסטרלי, אם אני לא טועה.
לא, זה BBC רגיל במדור אפריקה.
במדור אפריקה.
למה אפריקה? כי הארטמיסיה, השיבה, הזו הספציפית, גדלה במדגסקר. אוקיי? יש זן כזה של שיבה, אתה רואה, הוא ירוק קצת יותר מהזן הישראלי. הזן הישראלי חיוור יותר, אבל שניהם שייכים לאותה משפחה של ארטמיסיה.
מה זה ארטמיסיה? בוא נראה.
לענה, כן?
זה ארטמיסיה.
לענה. ומה יש בלענה הזאת? ישירה באותם חומרים שנקראים טרפינים, מסוגים שונים של טרפינים. והטרפינים האלה, מה יודעים לעשות? להדביר, משתמשים בזה כבר שנים שם, להדביר את הפרזיטים של המלאריה. אבל באה מדינת מדגסקר ואמרה, רגע, שמענו שיש עוד תרופות נגד פרזיטים שעוזרות לקורונה. בואו ננסה את הלענה, את השיבה הזאת. הפיקו תרופה משיבה, וראה איזה פלא, היא עוזרת לקורונה. זה דבר נהדר. את יודעת, בכלל אנחנו אוהבים במדע, כשאנחנו מניחים הנחה שהנה יש לנו פרזיטים, ותרופה אחת נגד פרזיטים עוזרת, בואו ננסה תרופה שנייה נגד פרזיטים, והיא גם עוזרת, אתה יודע שאתה בדרך הנכונה. הלענה הזאת, חוץ מזה שהיא מראה, הנה, תראה, הם אפילו עשו משקה לאומי של מדגסקר אגב, אותה לענה שימשה או משמשת עד היום במשקה אלכוהולי מאוד מאוד מפורסם, שנקרא אבסינט. אוקיי? אז יש לו תכונות מאוד מאוד נחמדות, ובעיקר יעילה נגד מלאריה, ועכשיו יעילה נגד...
אז מה עשו הממשל שם?
אז הממשל התחיל לטפל באזרחים שחולים בקוביד, בתרופה שעשויה משיבה. ומה בא ארגון העולמי, תראה את שנייה אחת, ארגון הבריאות העולמי ואמר, אני אראה לך, השיבה צריך להוציא אותה מחוץ לחוק.
איפה זה כתוב?
אם אני אראה לך, תן לי שנייה, הנה כאן למטה, פה, it is used against malaria, בסדר, אנחנו יודעים, יש סיכונים לשיבה, הנה, אתה רואה, הסיכונים, כן, הסיכונים, what are the risk of drug resistance? אז ארגון הבריאות העולמי, אתה יכול לקרוא פה, כן?
תגיד לנו.
בגלל שארטמיסיה, זה.
אני אגדיל את זה קצת.
כן, אוקיי, תודה.
כן,
בגלל שארטמיסיה, שהדברים שמופקים, התחילו להופיע בכל מיני משקעות ותרופות פופולריות, ולמשל בתה, אוי ואבוי, יש אנשים ששמים שיבה בתה,
כן.
יש סכנה מוחשית שהשימוש הזה שבתה,
כן.
יגרום להתפתחות מלאריה עמידה, פרזיטים עמידים לשיבה. אתה מבין? זה חמור מאוד.
זה כמו שהם על אותו משקל עם האנטיביוטיקה.
כן. אז יש תרופה בשם איברמקטין, הם רוצים לסלק אותה, ומישהו מצא תרופה בשם שיבה, אולי זה מסוכן, בוא נסלג גם אותה.
מעניין שהם אומרים את זה, כי אתה יודע, שמעת על היתושים המהונדסים שהם פיזרו ברחבי אפריקה, לא בשביל להפסיק את המלאריה, בשביל לעודד את המלאריה ומחלות נוספות, להדביק דרך היתושים באיידס ובעוד דברים. זה יתושים מהונדסים שנועדו גם כן לדילול אוכלוסייה.
אותו ביל
עכשיו,
גייט.
יכול להיות שאם הם מתנגדים לזה, לחומר הזה, כנראה שזה מפריע ליתושים לעשות את העבודה.
החומר, הארטמיסיה הזאת היא כותלת פרזיטי מלאריה ידועה, וביל גייטס, אותו אחד ש...
ימח שמו וזכרו.
שרוצה להזריק לשמונה מיליארד אנשים את הזריקות שלו, הוא במקרה גם יש לו אובססיה ליתושים, והוא אוהב לעשות הנדסה גנטית ליתושים ולשחרר אותם. אגב, זה לא רק באפריקה, בכל העולם. ואתה יודע שיש הרבה מחלות, היתוש הזה זה אחד הדברים שאולי קטל יותר אנשים בהיסטוריה האנושית מכוח חיה אחרת. אז כן, יתושים, מלאריה, פרזיטים, זבוב הצצה. כן, עכשיו, מה שאני רוצה לבוא ולהראות לך פה, זה את החברים שלנו בחול. ויש לנו, למשל באנגליה, יש לנו גוף ממשלתי הרבה יותר רציניים, תקל על האתר הזה, שהנה, זה אתר, אתר ממשלתי בריטי, ש...
gov.u.
יש להם הרבה UK. מאוד מסמכים, אני מאוד אוהב את המסמכים של הבריטים, הם מאוד אוהבים לשתף את הציבור במידע שלהם, ותראה, יש להם פה מסמך, שאומר, סיכום של המודלים החישוביים שלנו, שעשינו לצורך מה, הקלות... ברגולציות, בהגבלות. אנחנו רוצים להקל עליכם. אז מפת דרכים, תכף תראה לכם, מקלים עלינו באמצעות יצירת גל מתוכנן. לא אקרא לזה מתוכנן, אבל צפוי. אוקיי?
אז אם יורדים פה במסמך הזה למטה קצת.
כן, יש פה PDF שצריך להוריד אותו.
אז הנה, אל תלחץ. אנחנו כבר לחצנו, אבל פה יש את ה-PDF הזה, ואתם יכולים לראות אותו פה. אוקיי. אנחנו כבר קפצנו ב-PDF לפסקה.
עמוד 10 נדמה לי. בואו נסתכל אם זה...
זה עמוד 10, כן.
אני צריך פה להיות.
עמוד 10, זה מתחיל מסעיף 32.
כן, זה 9, אז אנחנו בעמוד 10, סעיף 32. תסתכל מה אמרו, באיזה חודש זה היה, מה אמר הרגולטור, סליחה, לא רגולטור, הגוף התחזיות הבריטי, שהגל של גם... resurgence, כן, זה איזשהו גל של אשפוזים, אני מתרגם לכם, אשפוזים, ושל תמותה, deaths, כן, שהם צופים בהקלות שלהם, dominate, נשלט על ידי אלה שקיבלו שתי מנות של חיסון.
Two doses of vaccine.
כן.
שקיבלו שתי מנות של החיסון. זאת אומרת,
60% עד 70% מהגל של מוות ואשפוזים בעקבות תחלואה חמורה, 70% בערך מהאנשים האלה, הם אנשים שקיבלו או יקבלו שתי מנות חיסון. המודלים שלהם, של הבריטים, הם אומרים את זה פה. והמסמך הזה באינטרנט, כן, אנחנו לא המצאנו אותו. תקבל שתי מנות חיסון, מאוד יכול להיות שאתה תיכנס לגל של אנשים מתים או מאושפזים בתחלואה קשה. ואת זה אנחנו אומרים לך, מתי הם אמרו את זה? נדמה לי שזה במאי...
כתוב, ינואר 2021, לא?
לא, זה, לא, אני רוצה לראות מתי המסמך הזה פורסם, אבל...
אולי פה כתוב.
אני חושב, בוא נסתכל תראה רגע את המסמך הקודם שמפנה ל-PDF הזה. פה צריך להיות כתוב מתי זה מפורסם. כן.
מרץ 2021.
כן. בחודש מרץ, זאת אומרת, במרץ 2021, עכשיו תחזור בבקשה ל-PDF, במרץ 2021, הרבה לפני הזריקה השלישית, הם ידעו, תראה מה הם ידעו, שתהיה גל של תחלואה ומוות, שיהיה בעיקר בקרב המחוסנים בשתי מנות. ומתי זה יהיה? בואו נראה את זה פה. הנה העכבר, אני כבר למדתי שפה צריך לראות את המסך הזה. תסתכל. אנחנו אפס מה כתוב פה? אוגוסט, נכון? אז יש לנו אוגוסט 21, תסתכל איזה ספייק, יש להם פה כמה מודלים חישוביים, נדמה לי שלושה, כן? אז הם מדברים פה על מקרים ו-daily infections ו-hospitalizations ותמותה. תסתכל, כל הגרפים האלה מצביעים על כך שבאמצע אוגוסט, כן? באמצע אוגוסט, שזה עכשיו.
שזה בערך שלושה חודשים, בין שישה חודשים לשלושה חודשים, לתלוי באיזה, מתי קיבלו את החיסונים.
כן.
עכשיו אנחנו יודעים שחודש אוגוסט זה בדרך כלל לא חודש שחולים בו, כי זה לא חורף. ואין,
לא רק שלא חולים בו, כולם הולכים לים ומשחקים מתקות, או נוסעים לחול, וכולם שמחים ומאושרים.
גם לא כל מי שהולך לים משחק מתקות.
הלו, אוקיי, אז אבל הרבה אנשים חושבים שאוגוסט זה כל כך חם, הדבר היחיד שיכול להרוג אותך זה אם המזגן שלך יתקלקל, לא, שום דבר אחר לא.
זה יגרום לך אי נוחות, זה לא יגרום, יהרוג אותך.
כן, יהרוג אותך בצורה מטאפור, יהרוג אותך מהצטבים, כן. אולי, כן, אבל לא ממשהו אחר.
אז אנחנו רואים פה את כל התחזיות שלהם שבאוגוסט פתאום תהיה תמותת יתר.
כן, אז באוגוסט תהיה את אשפוזים ותמותה, ואת זה מתי הם חזו שבאוגוסט תהיה הבריטים האלה? מתי הם חזו את זה? במרץ! במרץ 2020.
איך הם יודעים לחזות את זה על סמך מה?
יש להם מודלים.
מודלים.
מודלים. עכשיו, אנחנו יודעים בדיוק מי זה המודליסט הראשי שלהם, איזה אחד פרגוסון, אנחנו יודעים על הקשר שלו עם ביל גייטס, אבל נשאלת השאלה המעניינת, אם ידעתם שבאוגוסט ימותו אנשים שהוזרקו במרץ, למה הזרקתם להם? למה להזזל הזרקתם להם? אם אתם אומרים שאותם אנשים,
כי זאת המטרה.
זאת המטרה. אוקיי. אז אם זאת המטרה, אז מנסים מרעילים אתכם. מזריקים לכם רעלים, תברחו! ואם אתם לא תברחו, אתם תיכנסו לסטטיסטיקה. כן, אז
אוקיי, אז אתה אומר, אנחנו למדנו עכשיו שהם יודעים את זה, הכל מראש, הכל מתוכנן, וזה מגמה.
עכשיו, זה לא רק להרוג, אמרנו גם, חלק מאחר לא ימותו, אבל יהיה להם תקשורת מוחית, סייבורגית, והם יוכלו גם להדביק ולראות צרורות של הדבקה לתוך הלא מחוסנים, וזה קורה, אנחנו יודעים שזה קורה, אנחנו יודעים שאותם דימומים שראית אצל נשים, מתרחשים פתאום אצל נשים בכל העולם שלא הוזרקו. איך הם נדבקו? אז יש, אני חוקרת, יש כמה מנגנוני הדבקה אפשריים שהם הכניסו כטכנולוגיה לתוך הזריקות האלה. אוקיי? הם ידעו לחזות במרץ שזריקות שהם נתנו לכם, ככה לפחות באנגליה, בישראל אנחנו רואים שיש ככה, ברבש טוען ככה, רזי ברקאי טוען ככה, ובנט טוען ככה, וסיגל סדצקי טוענת ככה. רבים, באנגליה הם לא רבים, כתוב הוזרקתם, סיכוי מסוים שאתם תחלו ותמותו באוגוסט.
אוקיי, אז אנחנו עכשיו הבנו שמדובר במגמה, כן. ואנחנו רוצים לבדוק האם באמת אנחנו היחידים שאומרים את זה, או שזה משהו שעוד אנשים חושבים כמונו.
תגיד פרח, אז מה אתה, כאילו, שמעתי שאומרים עלינו קונספירטורים, כאילו, מה אתה חושב?
זה מחמאה. מה זה קונספירטור? קון באנגלית זה נוכל. אם אתה ואני זוממים מזימה, מאחורי הגב של מישהו, אז אנחנו קונספירטורים. אנחנו יוצרים קונספירציה, אנחנו נוכלים שעושים איזשהו, מפשלים איזשהו דייסה מאחור הגב של מישהו. אלה שחושפים את הקונספירציה, את הקונספירטורים, קוראים להם קונספירטורים. אנחנו חושפים את הקונספירטור, זה בהפוך על הפוך. אנחנו חושפי קונספירציות, אנחנו לא קונספירטורים. אנחנו חושפים את הקונספירציה של מי שעושה את הקונספירציה.
כן, אנחנו נקראים בעלי תיאוריות קונספירציה.
אנחנו לא, יש מי שיכול להגדיר אותנו שאנחנו בעלי תיאוריות קונספירציה. אנחנו לא מנהלים פה שום תיאוריות. אנחנו מראים לכם פה את הדברים בצורה ברורה, שלא יכולה להשתמע לשני פנים.
כן.
אוקיי, אז, אבל בוא נראה אם אנחנו לבד פה בסיפור הזה. האם הממסד בעצמו גם כן מוסר את המידע הזה?
אז לפני התוכנית הזאת, שהתכוננתי אליה, מצאתי איזו פנינה, הרי בכל המיינסטרים העולמי, בכל המיינסטרים מידיה העולמית, אין מקום אחד לכאורה שמספר לנו את האמת. תראה מה מספר לנו גבי ברבש פה, או רזי ברקאי, איזה קשקושים. אבל באוסטרליה, יש איזו רשת אחת שנקראת Sky News, כן, רשת עולמית, ומצאתי משהו מאוד נחמד, שאתה יודע, לפני הסרט הזה יש סרט אחר, לא, זה פשוט ידיעה, אבל יש את הסרטון הזה של בסקיי ניוז, של קריין, נראה לפחות לא זה, אוקיי, אולי לא...
אולי, יש לנו את זה פה. יש לנו את זה פה, הנה. קבלו. כן.
And some organizations, though, have a much grander vision than just saving the environment. They want to save us all from ourselves. And one of those I've spoken about regularly on this program is the World Economic Forum. You remember, they're the mob of autocrats who want to reinvent capitalism, to build back better, and who think you should own nothing and actually be happy. Well, you have to admire the chutzpah. They never let an opportunity to proselytize their socialistic agenda of global government go to waste. You see, they've morphed from green tyranny of the West to pandemic pushes of progressive politics, and I use the term progressive for alliteration purposes only. A more appropriate word is communist, given their agenda's striking similarity to Marx's Communist Manifesto, which we discussed here a couple of weeks ago. Anyway, the WEF is very influential, counting many politicians, international bureaucrats, billionaires, and hardcore socialists amongst their advocates. It's probably just a coincidence that many of these groups were also involved in a, quote, live simulation exercise to prepare public and private leaders for pandemic response way back in October 2019. That, of course, was just months before the coronavirus pandemic was declared, and it involved all the usual suspects. The Gates Foundation, the World Bank, the United Nations, the CDC in America, John Hopkins University, the CIA, of course, and the Chinese Center for Disease Control. It also featured Big Pharma representatives and, oddly enough, a representative of NBC Media. Now, they're just some of the identities that were in attendance. Presciently, though, this mob of altruistic world savers went through a simulation called Event 201, which was about a fictional coronavirus pandemic. Here's what John Hopkins University had to say about it last year when questions arose. For the scenario, we modeled a fictional coronavirus pandemic, but we explicitly stated that it was not a prediction. Instead, the exercise served to highlight preparedness and response challenges that would likely arise in a very severe pandemic. Although our tabletop exercise included a mock novel coronavirus, the inputs we used for modelling the potential impact of that fictional virus are not similar to NCOVID-2019.
כן, זה, די מיצינו פה את ה... זה, הפסקנו את זה באמצע, זה, הוא ממשיך שם, אנחנו נצרף את הלינק.
אני מצטער, מתנצל על תרגום גוגל שהוא לא הכי טוב. עכשיו...
ידעת מכלום.
האירוע 201 הזה הוא לא משהו חדש לנו, אנחנו מכירים את המידע הזה קודם. אותו אירוע 201 זה אותו אירוע שבו הם תכננו את המגפה הזאת לפרטי פרטים, כולל את התגובות של הדיקטטורה העולמית והסגרים וכל הלוקדאונים והכל. מה שחדש היה לי זה שאיזשהו רזי ברקאי אוסטרלי, אתה יודע מה? לא בגלי צהל, בטלוויזיה של סקיי ניוז באוסטרליה, בא ושם את הכל בפנים.
מעניין שבישראל לא שומעים אף מילה בכלי התקשורת, הממסדים על הסדר העולמי החדש, לא מדברים על האיפוס הגדול.
כן.
אולי שמעתי כזה בחטף מישהו שאמר משהו, אולי, אבל זה ממש... אין, אף, לא מדברים על האיפוס הגדול, על הגרייט ריסט. לא מדברים על זה בכלל.
אני חושב
לא קושרים את הקשר הכלכלי, לא קושרים את הקשר לעניין של הקורונה. למה מחריבים דרך, באמצעות הקורונה, את כל הכלכלות של העולם? איך האג'נדה היא שיהיה לאדם תלות ממסדית בכל תחומי החיים, איך הם הולכים להחריב את כל המערכת, שלא יהיה לאדם שום דבר משל עצמו.
קומוניזם, אתה תהיה חצר כל, ואל תשכח את דילול אוכלוסין, להרוג חלק מאיתנו. אתה יודע, אני עשיתי איזה משאל קטן, אני הלכתי ושאלתי אנשים, חברים, אנשים שהם לא ערים, רובם מוזרקים, מישהו מכם יודע מה זה הפורום הכלכלי העולמי, ה-Great Reset? אף אחד לא ידע. אבל זה נמצא באינטרנט, יש להם אתר, תסתכלו, הם לא ידעו מה זה. מי זה קלאוס שוואב, אתם יודעים? לא, הם לא יודעים. למה? כי בטלוויזיה אין, הממסדית הישראלית אין את זה. באוסטרליה יש את זה. אז יש דבר כזה שנקרא קלאוס שוואב, והפורום הכלכלי, ה-World Economic Forum, בדאבוס, שהם היו שותפים בהדמיית תרגיל 201, והם אלה שהולכים לעשות את האיפוס הגדול, וגם מתקפות סייבר. אוקיי, אז אנחנו לא... הנה, כן, הנה קלאוס שוואב, אתה יכול להראות פה אותו, אולי הם יושבים שם ומתכננים, וכל האירוע הזה, רבותיי, הוא לא קונספירציה לצערנו, סליחה, הוא לא תיאוריית קונספירציה, אני לא אוהב תיאוריית קונספירציה, אני אוהב כשאני מזהה קונספירציות אמיתיות, שהן לא תיאוריה, וזאת פשוט קונספירציה אמיתית, ו...
We all know, but still pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring...
אני אעשה את זה מההתחלה.
We all know, but still pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. To use the COVID-19 crisis as a timely opportunity to reflect on the lessons the cybersecurity community can draw and improve our preparedness for a potential cyber pandemic.
שמעת מה הוא אמר?
מה הוא אמר?
הוא אמר, אם חשבתם שהקוביד, כן, הקורונה, זה חמור, מה שאנחנו עושים שחז וחלילה יקרה, זה איזה מתקפת טרור סייבר עולמית, שתגרום לכזה נזק, שבהשוואה אליו, כל הקורונה תראה כאיזה מין בליפ, כזה לא משמעות, הוא מבטיח לנו בעצם שורה של מתקפות סייבר, של גופים שהם, לא יודע.
כשהיינו קטנים, ממש לפני הרבה שנים, הייתה תוכנית בטלוויזיה, שנקרא תיקים באפלה. זוכר את התוכנית הזאת?
כן.
תיקים באפלה. כן. אנחנו חשבנו שהם שם ממציאים כל מיני סיפורים, וזה וזה, כל פעם היה מעניין אולי לראות את המצאות כאלה, אבל... בוא נראה, אולי הם הכירו את התוכנית כבר אז, את התוכנית שלו.
אני רוצה להגיד לך, לפני שאתה מראה את זה, שמי שלומד את האנשים האלה, ואני למדתי אותם הרבה שנים, מזהה דפוס פעולה שחוזר אצלם תמיד. הם אוהבים לספר לך מראש מה הם הולכים לעשות לך. כמו עם הבריטים האלה, אנחנו נזריק לך במרץ, תמות ב... אוגוסט. זה, ואחר אני... כך הם יושבים ומתפקעים מצחוק איך הם אמרו לך ואתה לא...
נכון. אוקיי, אז תראה... רגע, אם אתה כבר אמרת את זה, אז נגיד שטלוויז'ן, טלוויזיה, זה טלוויז'ן. טלוויז'ן, המשמעות של זה, זה tell, lie, vision. לספר חזון שקרי. tell, lie, vision, television. לעומת זאת, קולנוע, סרטים, the movies, מה שנקרא, למה הם מבדילים בין זה לזה? כי בטלוויזיה הם עושים את זה כאילו ריאליטי, מספרים לך כאילו את האמת, אבל למעשה הם שקרים, זה הכל שקר, שקר, שקר. ומה שמראים לך בסרטים, מראים לך את האמת, אבל מראים לך את זה בסרט, מראים לך את זה במדע בדיוני, מראים לך את זה כסיפור. זה בקולנוע, זה רק אינטרטיימנט, זה רק לבידור, זה לא באמת. אבל זה לא נועד לספר לך את האמת, ואתה תתייחס לזה כאילו זה מדע בדיוני, כאילו זה סיפורים בדואים, וכשזה יגיע ויפגוש אותך בחיים, אתה לא תאמין לזה, כי אתה תגיד, זה מדע בדיוני, זה קונספירציות. בוא נראה תיקים באפלה.
What are they trying to do?
That's the missing piece.
But it's not hard to imagine a government hiding, hoarding alien technology for 70 years. at the expense of human life and the future of the planet. Driven not only by corporate greed, but a darker objective.
The takeover of America.
And then the world itself, by any means necessary, however violent, or cruel, or efficient. By severe drought, brought on by weather wars, conducted secretly using aerial contaminants and high-altitude electromagnetic waves. In a state of perpetual war, to create problem, reaction, solution scenarios to distract, enrage, and enslave American citizens at home. With tools like the Patriot Act and the National Defense Authorization Act, which abridge the Constitution in the name of national security. The militarization of police forces in cities across the U.S., the building of prison camps by the Federal Emergency Management Agency with no stated purpose. The corporate takeover of food and agriculture, pharmaceuticals and healthcare, even the military in clandestine agendas to fatten, dull, sicken, and control a populace already consumed by consumerism.
And I encourage you all to go shopping more.
A government that taps your phone, collects your data, and monitors your whereabouts with impunity. A government preparing to use that data against you when it strikes, and the final takeover begins.
The takeover of America.
By a well-oiled and well-armed multinational group of elites that will cull, kill, and subjugate.
Happening as we sit here.
It's happening all around us.
The other shoe waiting to drop.
It'll probably start on a Friday. The banks will announce a security action necessitating their computers to go offline all weekend.
Digital money will disappear.
They can just steal your money?
Followed by the detonation of strategic electromagnetic pulse bombs to knock out major grids.
Well, it will seem like an attack on America by terrorists or Russia.
Or a simulated alien invasion using alien replica vehicles that exist and are already in use.
An alien invasion of the U.S.
The Russians tried it in 47.
You can't say these things.
I'm going to say them tomorrow.
It's fear-mongering, claptrap isolationist techno-paranoia so bogus and dangerous and stupid that it borders on treason. Saying these things would be incredibly irresponsible.
It's irresponsible not to say it.
Especially if it's the truth.
זה לא אחראי מצידנו היה לא להגיד את האמת. אם לא היינו אומרים את האמת, זה לא היה אחראי מצידנו. אנחנו חייבים להיות כנים, להגיד את האמת, להגיד את מה שאנחנו יודעים. אין לנו מישהו אחר שיבוא ויעשה את זה במקומנו. וזהו, אז אנחנו יודעים שהולכת להיות מתקפת סייברג. אנחנו יודעים שהם מתכננים את זה, הם דיברו על זה מראש. זה לא משהו חדש.
היי, כבר יש מתקפות סייבר, אתה יכול לשים את זה, את,
את זה?
את הסינים ש... יש כבר, כן, את זה, למשל, נחשפה המתקפת, אבל זה רק ההקדמה, כי אני מניח שכמו שקלאוס שוואב הבטיח לנו, שכשתבוא מתקפת הסייבר האמיתית, זאת שתשבית את החשמל, את המים, את האוכל, את הכל, אנחנו נדע את זה יותר מאשר מכתבה בעיתון.
כן, אז זה רק על קצה המזלג פה מה שהם מראים, זה ממש ממש על קצה המזלג, זה בוויינט, וזה רק נקודת מה שנקרא טיפה בים, מתוך מתוך אינסוף, הם כבר מדברים על מתקפת סייבר שתשבית את מערכות החשמל, את מערכות המים, את מערכות הבנקים, יאפסו את החשבונות בנק של הציבור, ואז הציבור, אין לי כסף, אין לי כסף, אתה תלך למדינה ויתנו לך ואוצ'ר, לך תיקח בשעה כזאת, משעה עד שעה אתה יכול לבוא עם הוואוצ'ר, אין זה מה...
רגע, אתה מוזרק? יש לך...
אגב, זה הדבר הזה כבר עובד בדרום אפריקה, במקומות מסוימות בקנדה, ובעוד מקומות בעולם, הדבר הזה כבר עובד. השביתו את הם עוצרו את האוניות בים, אין כסף, הם לא נותנים, הם לא מכבדים כבר כסף, יש ואוצ'רים או משהו כזה. הדבר הזה כבר עובד. זה לא משהו שבעתיד הרחוק. אז,
ואם יש לך דרכון ירוק, אולי אתה תקבל זכות להיכנס לסופר,
לקחת פרוסת לחם,
כמה מצרכים ולצאת מהר.
נכון, מגבילים את זה בזמן. זהו, יש לנו עוד מלא תכנים שהכנו בשביל התוכניות הבאות. השעה 11:11 ואנחנו חרגנו מהשעון שאנחנו היינו צריכים לעשות. אז תודה רבה שצפיתם, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה ששיתפתם, תודה רבה שאתם הולכים ושותלים ירקות, תודה רבה שאתם מפסיקים לשלם מיסים, תודה רבה שאתם מתנתקים מהמדינה באופן חד צדדי, תודה רבה שאתם מפסיקים לבזבז את החיים שלכם וללכת לעבודה כי העבודה לא משחררת, תודה רבה שאתם מתנתקים מכל מה ש... תודה רבה שאתם לא שולחים את הילדים לבית הספר, תודה רבה שאתם לא מזריקים את הזריקה השלישית, תודה רבה שאתם מפסיקים להאמין בדמוקרטיה ובממשל שנועד לשלוט בתודעה שלכם. תודה רבה שאתם מבינים את הדבר הזה ומתעשתים ולא מנסים להציל את המדינה שגוססת ומת עליה, וטוב שכך. וטוב שאתם לא מסתכלים אחורה, ותודה רבה שאתם מתפכחים ומתעוררים, ותודה רבה שאתם לא מספרים אם אתם מתחתנים, תודה רבה שאתם לא מספרים למדינה שאתם נולדים לכם ילדים, תודה רבה שאתם לא נותנים להם תעודת לידה, ואתם לא מדווחים לרשויות על שום דבר ועל שום פעולה שאתם עושים. תודה רבה שאתם מתעוררים ומתנתקים. תודה רבה. תודה רבה לכולם, וש...
תודה פרח גם לך.
כן. תודה רבה לכם. שנשמע בשורות טובות.